אז רק הוא ברוך. נו, ובכן, אנחנו בימי בין המצרים. ואז יום רביעי הבא עלינו לטובה, יבוא משיח. ואם לא בא, אז ראש חודש, ואנחנו צריכים להתחיל את תשעת הימים של ימי העבד. אז אמרנו, יש שלושה שלבים. שלב אחד בין המצרים. השני מתחיל תשעת הימים. ממתי? מיום רביעי. מה הוא צועק? שיר אותו. וכתוב בפסוק, והיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת ושבתו. גאון החתם סופר כותב בפירושו להפטרת מסעי, אומר והיה מדי חודש וחודשו, ואותו חודש הוא מתחדש. למה? היה ויכוח בין העוסקים, ימי האבל של תשעה באב, מה שכתוב בזוהר, שחודש אב וגם תמוז כאילו שולט בו הצד ההוא, עשיו, עשיו הרשע. הוא וחיילותיו יוצאים בימים הללו חס ושלום ויכולים להזיק. לכן לא טוב שהביאו ילדים לפה לעשות להם תספורת. זה לא הזמן, אין להם דעת מה נעשה. אז בקיצור, זה לא ימים שצריכים לצאת החוצה. לך עמי בו בחדריך. הזוהר אמר, תצפנהו שלושה ירחים, הם טבת, ואחר כך תמוז זה אב. אז יש ויכוח בין הפוסקים, עד מתי? יש אומרים עד ט"ו באב, ויש אומרים לא, עד תשעה באב. הרב חתם סופר כותב, היה מדי חודש וחודשו, בתוך החודש הוא מתחדש. במוצאי הצום, מיד בעשרה באב, מתהפך לששון לשמחה. אנחנו מקווים השנה שכבר מראש חודש התהפך לששון ושמחה. אז כך כותב חתם סופר, זכותות הגנה עלינו. יש לגברה רבה היה. שמעתי פעם מפי מרן, אמר שכל הדרשות שלו הם על פי ההלכה. בדרך כלל, כך כתב הבית חדש, שאנחנו לא פוסקים הלכות מהדרשות. מדרשים זה מדרש, זה לא הלכה. אבל תם סופר, הדרשות שלו על פי ההלכה. אז אומר, הלבוש כותב שצריך האדם לדעת שבימים האלה יש שש שעות שאסור לצאת, כמו שהגמרא אמרה. מה זה אסור לצאת? שלא לצורך. לצורך זה דבר אחר, אבל שלא לצורך, לא לצאת. מתי הם השש שעות הללו? שלוש לפני הצחצות ושלוש אחרי הצחצות. זאת אומרת, בין עשר בבוקר לארבע אחר הצהריים. אלה השעות שבהם הגמרא אומרת, כתב מרירי נעודכם, לא עלינו. כתב ישור צהריים, פול מצידך אלף ובבא ממינך. והשכינה, מי שהולך לדבר מצווה, יוצא תקראתו ושומרת עליו. אבל צריך להיזהר לא להתנהג בקלות ראש בימים הללו, כיוון שעשה שלום. שלא יבואו, לא יבוא ולא יהיה. לכן, אומר הלבוש, יזהר האדם. ולכן כתוב בגמרא, שיזהר המלמד לא יקוע תלמידים בימים הללו. למה? יש בגמרא בירושלמי מובא באורך על זה. שם כתוב שרבי יוחנן היה הרב של ארץ ישראל, אחרי פטירת רבנו הקדוש. מרא דהרעא דישראל. והיו יראים ממנו כולם, אבל הוא היה מסתובב בכל הערים והכפרים, אחרי שהרומאים ממש שמם הריבו בית המקדש ופיזרו עם הקודש, בית שני. אז רבי יוחנן היה הולך והיה מזהיר את המלמדים שלא יקוע תלמידים, והוא הדין, הגמרא אומרת, גם אדם מזהר אפילו לא יקה את חברו, אפילו בצחוק. למה? מי יודע מה יכול להיות, מה יהיה איתו. למה? מובא שמה, שרבי אבהו פעם אחת ראה איזה שני בחורים מגוששים בצחוק, ככה משחקים. והיה אחד, היה לו בידו מקל, בא להקות את השני במקל, מיד רבי אבהו נתן עליו צעקה, הוא פחד. אמר לו, למה? אמר, אתה רוצה להרוג אותו. אמר, מה, מקל? אני לא ארוג אותו, רק מכה. אמר לו, אתה עמדת עם המקל, אבל לא ראית, אני ראיתי. אחרי רב עמדו כמה וכמה אלפי מזיקים. חיכו רק שהוא יכה אותו, ואז חס ושלום, אני לא מחס, מי יודע מה היה קורה. לכן צריך להיזהר מאוד בימים האלה. בפרט בכבישים, עכשיו בעוונות רבים עברתי, עד שהגעתי לפה, כמה שיר המעלות, אני צריך להגיד. אופניים מכאן, אופנוע מפה, ושוטים, טיפשים עם פאות וזקן, וכל מיני, כל מינים מינים, מכל המינים, אומות העולם, של כל מיני מדינות. או מסתובבים והולכים מפה, מימין ומשמאל, יפול מצדך אלף ובבא ממיניך. והולכים, מטיילים, ימים של טיולים. זה, ולא יודעים שהימים האלה צריך אדם לשמור את עצמו, ולא לצאת לטייל, ולא לצאת החוצה. בפרט ילדים קטנים צריכים שמירה מיוחדת. כי כך כתב רמה מפנו. רמה מפנו כותב, הקטן, שהוא למטה מגיל מצוות, אז עדיין אין לו נשמה, והנפש שלו לא מושלמת, ואין לו שמירה משלו, אלא משל הוריו. לכן, אם הוריו איתו, יכולים לשמר אותו, לשמור עליו. אבל כשהוא לבד, בני ההורים, סכנה, אפילו בימים רגילים, עד כמה וכמה בימים אלה. לכן צריך זהירות גדולה מאוד. השם שומר ישראל, פנה לקדוש ברוך הוא, שהוא ישמור עלינו ועליהם, ועל כולם. אז כך היה עם רבי אבהו. ועוד הגמרא שמה מביאה, לגבי שיזהר האדם בלילות, ליל רביעי וליל שבת. ליל רביעי הכוונה שלישי בלילה, אפילו כל השנה. למה היה מעשה באביי שהיה הולך בדרך ופגשה אותו אגרת בת מחלת, נכון? בת ישמעאל, אשתו של עשיו, היה לו מלא נשים, זו אחת מהם, אמם של שדים, נעשתם אמם של שדים, ואמרה לו לאביי, אתה הולך בלילה בדרך, יצאת מבית המדרש, אתה הולך ככה בלי משמר, אתה יודע שאני, אם לא שהזהירו אותנו בשמיים, הכריזו, הזהרו בנחמני ובתורתו. נחמני זה אביי, היה קרוי על שם אביו, אבל רבה, דוד שלו, גידל אותו בתור יתום, לא היה נוח לקרוא לו בשם נחמני, מזכיר לו את האבא, וגם אביו של רבה היה רבה בר נחמני, זה קוראו על שם אביו. נפטר אביו, הם היו מבית עלי, היו מתים צעירים, אז קראו אותו על שמו, היה לו קשה, קרא לו אביי. אז אמר אליו, די נחמני את, שמכריזים עליך כל יום, זהרו בנחמני ותורתו, אבל יאיב נלך קועד אדמה, הייתה עושה ממנו צנצנת של דם. אמר לה, אם כך אני חשוב, גוזרני עלייך שלא תעברי ביישוב כלל. אמרה לו, אבל צריכים אותה לבריאות, למי? לגויים, מה שמאמנה לשונאי ישראל, מי יטפל בהם? היא, שלח אותה שתטפל בהם. אז השאיר לה שבק ללילה רביעיות ולילה שבתות. ליל רביעי הכוונה שלישי בלילה וליל שבת. אומר הרב, הרב השלום, היה בטולדו, הזכותו תגן עלינו, בישראל נקווה, רצחו אותו ספרדים ימח שמם וזכר זכרם, הרגו אותו, השם יקום דמו. כתב ספר שלושה כרכים, מנורת המאור. זה לא מנורת המאור שידוע רבי יצחק אבוהב, זה מנורת המאור יותר קדום. 40 שנה לפניו היה בספרד. הוא כותב שם, שתדע, אחר אנחנו בליל שבת אומרים, מזמור לדוד, הבו לשם בני אלים, שיש שם שבעה פעמים קול. שבעה פעמים קול, מכנעים, שבעה כוחות של הסתרה האחרה, כל אחד ביום אחד. לכן צריך להיזהר לשבת, לומר את זה, את המזמור הזה, בכוונה. ואז בזה מכנעים אותם. אומר, לכן יזהר האדם מאוד, שלא בימים הללו, שלא להתעסק בשום עסק שיש בו אפילו ספק, ספקה של סכנה, כדי שלא יבוא חס ושלום ידי תקלה, ושפטרנו. תעבור לפה, תעבור לפה, תעבור לפה, נו. טלפון יותר חשוב מדברי תורה, שלכם, של חלקם. עיקר זקן ככה זה. והרי שמואל בר נחמני אמר, תזע שכמה צריך האדם להיזהר שהוא כבימים הללו, כדי שעד כדי כך היה מצווה למלמדים שישלחו את הילדים אחרי 4 שעות ביום. זאת אומרת, איך שמגיע הזמן של כתב מרירי, שולח אותם לבית, מיד המלווה אותם לבית, שלא יהיו בחוץ. אז עד כדי כך, לכן צריך להיזהר. זוהר חדש, בתיקונים שם, כתב דבר מבהיל מאוד. כותב רבי שמעון בר יוחאי, תדע שבימים הללו יוצאים, כתוב בפסוק, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. מי זה כל רודפיה? הוא אומר, זה כל המזיקים שישנם בעולם, בר מינן. רודפיה ישיגוה, יוצאים לרדוף אחרי עם ישראל חסי שלום, לא יבוא ולא יהיה. הוא אומר, ויש להם 70,000 ריבו חיילות. כמה זה 70,000 ריבו? 700 מיליון מחנות של מלאכי חבלה. כולם מסתובבים כדי להזיק. אם כן נשמע חכם, יוסף לקח, לא יזלזל. תאונות וכל מיני תביעות. יש בים, בבריכה. אומר, מותר לי ללכת הים, מותר לי סטוטה, פפפה, ויש כאלה צעירי הצון שמתחילים לפלפל בהלכה, מבלבלים את המוח בפלפולים של הבל. אם כן מותר, אם לא אסור, אם התחיל לפני כן, לא התחיל לפני כן, אז אם התחיל לפני כן יהיה מותר. מה, אם אדם התחיל לעבוד ביום שישי, אז מותר לו להמשיך לעבוד בשבת? מה הקשר? לך תדע, ביר הנשר, אין קשר. אז בקיצור, אז אומר, תאר לך, אם יש 700 מיליון מחנות של בר מינן, מה אנחנו צריכים? הנה תראה כעת מה קורה, עוד לא הגיע, זה כל העולם כולו, שריפות, שיטפונות, ואיזה חום כבד, 48 מעלות, וכל רומא, איטליה וכולי, שם הצילן, לכן צריך זהירות גדולה, זה הגלי החום שם הצילנו, העולם כנראה מתבשל, הכל מתקרב, ימי המשיח, הלוואי שיבוא כבר. אומר הראשית חוכמה, לכן מי שיש לו שכל וקודקודו, ישמור את עצמו בימים האלה, ויזכור איך נוח הלך לטבעה בזמן המבול. וכי לא יכן הקדוש ברוך הוא לעשות לו נס שהיה נשאר בחוץ, הרי בארץ ישראל הרי לא ירד שם המבול. כתוב פסוק, ארץ לא גושמה ביום זעם. מי זאת? זו ארץ ישראל. אלא שהמים נכנסו מחוץ לארץ לארץ ישראל. אז היה עושה הקדוש ברוך הוא נס לנוח. היה יושב על איזה הר, על הר התבור, או הכרמל, או הר המוריה, והיה שומר עליו. אומר, אבל לא טוב שיראו אותו המזיקים. לכן דחף אותו הקדוש ברוך הוא שייכנס אל הטבע. השיר אמר, גם נוח מקטני המנה היה, שאז בא מפני מהמבול. בעד שהמים באו ודחקו בו, נכנס והתחבא בתוך הטבע ולא יצא ממנה עד ששלח את התחלה את העורב, ואחר כך העורב יצא יצור השוק, עד ששלח את היונה, ואז היה מה שהיה. זה אומר הראשית חוכמה, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אומר שלנו גם בספר בראשית, שם אצל לוט, שהזהיר אותו, אל תבט אחריך. מהר תרצה, כי לא אוכל, מלבטי אופקי את העיר. אז שלח אותו מהר המלאך. למה? היה אז שעת זעם, סכנה. לכן אדם מזהר בימי זעם, לא נצא. אומר, אותו דבר היה גם אחר כך בספר שמות, במצרים. מה היה במצרים? חצות הלילה. ואני יוצא בתוך מצרים, מה כתוב היי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, בכל בכור בהמה. כן, אומר מה היה אז, מה אמר לישראל, זהיר אותם, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, עד בוקר. זהיר אותם לא לצאת החוצה. למה? מה קרה? כיוון שהמשחית מסתובב, היה הסתובב אותה שעה במצרים, בין הרחובות, אז אם היה רואה ישראל חס ושלום, מי יודע מה היה עושה? לכן, זהיר אותם הקדוש ברוך הוא, שלא יצאו החוצה. אומר גם כאן, אדם יזהר בימים האלה, כיוון שאלה ימים, שהמזיקים, יש להם רשות לעשות מה שלעשות, למה לאדם להיראות? לא אמר הפסוק, לך עמי, בוא בחדריך, סגור דלתיך, בעדיך. כך אמרה הגמרא, בזמן המגפה, לא יראה אדם בחוץ, כדי שלא יהיה בעיני החיצונים, שלא יראו אותו, שלא יחבלו בו. לכן צריך להיזהר האדם. אומר לכן, כל אחד ואחד שמור את עצמו שלא יבוא לידי כל מיני עניינים שיש בהם. אחר כך יש מובן בהלכה שהיו כאלה שהיו מתענים בימים האלה. והיו אוכלים בלילה ומתענים ביום. אבל צריך להיזהר, אם הוא פועל עובד אצל בעל הבית, אסור משום גזל. כך אמר רבי יוחנן בגמרא, גם הוא. תיקן את התקנה הזאת. הוא הדין מלמד תינוקות, אדם שלמד תורה ברבים. אם יצום, אז יחלש, לא יוכל ללמד תורה. מה עשינו? כן, יכולה תורה להשתכח, אנחנו רוצים ללמוד תורה. באנו לעולם הזה כדי ללמוד. ועוד לעמל, אדם לעמל יולד. מה זה לעמל? שתבוא ללמוד על מנת ללמד. אז אתה שמעת שיעור תורה, תגיד מה שמעת אצל החברים שלך, מקום לפטפט על דע ועל ה. ומה היה, מה היה בשבת, מה היה בחול, מה היה בשישי, וכן עשה הדרך. לכן יזהר האדם כמה שיכול. אומר המהרשה, מהרשה עליו השלום, אומר, תדע שרבי יוחנן היה עליו השלום, היה מזהר, והיה קובע לעצמו כל מיני עניינים של עבודת השם בימים הללו יותר, כמו שמובא בגמרא, אומר ולמה? כיוון ש... כן, שרבי יוחנן הרי בגמרא כתוב שאמר רבי יוחנן מתי הצום יוצא ביום תשעה באב, אבל מה היה ביום תשעה באב? נכון שהגויים נכנסו לירושלים, לבית המקדש, הרי בקעו את החומה בשבעה עשר בתמוז. ומתי נכנסו לירושלים? כבר לפני כן. אבל בשלושה ימים קודם תשעה באב, נכנסו לבית המקדש. אכלו ושתו שביעי ושמיני, וכן גם בתשיעי. ולעת חצות היום, כך כתוב בגמרא, מיד הציתו אש במקדש. ואז נשרף בית המקדש ובער עד למחרת בערב. זאת אומרת, חצי תשיעי מהצהריים של יום תשעה באב עד יום שאחריו, עשירי באב, בערב. לכן אנחנו נזהרים לא לאכול בשר ביום העשירי באב. יוצא השנה ביום שישי. אז לא אוכל בשר, אוכל אחרי שיהיה שבת. אז אוכל. אבל, אז אומר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי שם, הייתי קובע את התענית מעשרה באב. שהרי עיקרו של עשירי היה נשרף האחד. אתה האחד נשרף בעשירי. שם הגמרא אמרה, אבל אנחנו הולכים אחרי התחלה דה פורענותה. כלומר, מתי התחילה הפורענות? בתשעה באב. כיוון שהתחילה בתשעה באב, אז אנחנו צמים בתשעה באב. אז אדם יזהר בכל ההלכות. אומר המהרש"א עליו השלום, שרבי יוחנן אמר, אני קובע, אז יקשה. לא, ידוע שחמישה דברים יראו לתשעה באב, נכון? מה הראשון היה? המרגלים, כתוב שם, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, שהם בכו בחייה של חינם, אז יבכו בחייה לדורות. אז אומר מהרש"א קושיא, מתי זה היה מחייה של שבחו בלילה ההוא, ליל תשעה באב? זה לא עשירי באב. אז למה אתה אומר, רבי יוחנן, נכון שבית המקדש, עיקר השריפה, רוב השריפה הייתה בעשירי, אבל תחילת הפורענות, וגם הפעם הראשונה שהיה מצרות, היה הראשון היה חטא המרגלים. והמרגלים היה בעשירי באב. יש בזה הרבה ויכוח גדול בין הפוסקים. יש מהם שכתבו מהמפרשים שלא כך היה. אלא המרגלים הגיעו ביום תשעה באב בעצמו. ואז התחיל המרד. התחילו להקים רעש. ומתי בחו? בלילה של מוצאי תשעה באב. אז זה קצת קשה, אבל יותר מתיישב. כיוון שביום תשעה באב, לכן רבי יוחנן אמר, ויבכו העם בלילה ההוא. אז הנה חינמה. אמר רבי יוחנן שעיקר הזה היה צריך להיות בעשרה באב. אבל איך שיהיה, יש כאן צד לומר שהיה עיקר בליל תשעה באב. זה עיקר הבכי של אותה הלילה. שפת אמת כתב, אף על פי שתאמר שהמרגלים באו ביום תשעה באב עצמו, אבל אין לכן, התחלת הפורענות הייתה בתשעה באב, כשהמרגלים באו, התחילו להוציא דיבת הארץ רעה. וזה גרם שנגזר על אבותינו לא להיכנס לארץ ישראל 40 שנה, כמו שאמר הפסוק. 40 יום, כי מספר הימים משרתתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את תנועתכם. אז 40 שנה נגזר עליהם להישאר במדבר, 40 שנה עקוד בדור. ואומר עם תועה לבב המה, והם ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, הם יבואון אל מנוחתי. אז עובר לכן, אומר השפת אמת, כיוון שהתחלת הפורענות הייתה אז, אנחנו עושים את זה ביום ליל תשעה באב. כן. אבל כתוב הפוסקים שמפני הסכנה צריך להיזהר. שווה זה סכנה. זה לא פשוט, התענות יומיים. היו כאלה שבחוץ לארץ היו סוברים גם ביום כיפור. ככה היו עושים. אמר לי אבא שהיום בבגדד אפילו כמה חסידים ואנשי מעשה שכך היו עושים. היו מתענים, מכיוון שיש לנו בחוץ לארץ עושים שני ימים טובים של גלויות, אז גם ביום כיפור. הפרשים, הפוסקים שאלו, למה לא עושים כיפור יומיים מספק? התרצו בגלל הסכנה. אפשר לגזור על הציבור יומיים וצופים 48 שעות שתענה בסכנה. אז זה לא פשוט. אכן, לא היו עושים כך. אבל כל אופן, ראינו שעכשיו חתם סופר, יש לו תירוץ אחר. כותב שהאמת היה עיקרו של היכל נשרף בעשירי, נכון שנשרף בעשירי, אומר, אבל רגע שנכנסו מחדש חידוש. מבין מה שהגמרא אומרת? איך הגויים נכנסו לבית המקדש? הרי ידוע שאם הכהן הגדול היה נכנס פעם אחת בשנה. עוד, מאז שכותב, האיש הכי קדוש מעם ישראל זה היה הכהן הגדול. ביום הכי קדוש בשנה, שזה יום הכיפורים. במקום הכי קדוש בכדור הארץ, שזה הר הבית, מקום המקדש. אז היה נכנס כהן גדול שמה, באימה וביראה, ברטט ובזיע. ואם חס ושלום היה חושב אפילו מחשבה זרה, היה מת במקום. ולכן בבית שני ידוע 300 כהנים שימשו ולא השתימו את שנתם רובם. למה? היה שם שמעון הצדיק שימש מכונה כמה? 40 שנה. כמה? מי? שמעון הצדיק הבית ראשון. צודק, נכון. לא, הוא היה, לא, שמעון הצדיק בית שני, מה קרה לך? מה אתה מבלבל אותי? הוא היה משיירי כנסת הגדולה. אז הוא שימש מכונה בבית שני. כן, בית שני. היה אין סדר הדורות. כן. נו, אחר כך, מי עוד שימש? חנן כהן גדול שימש מכונה? 80. אז זה כבר 120 עבר. בית שני כמה קיים?
420 שנה.
420. תוריד כעת כמה הורדנו? 120. כבר הגענו ל-300. תוריד עוד 11 שנה של רבי ישמעאל בן פבי, הוא רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, שם מקום דמו. אז הנה, מצאת פחות מ-300. 289. אומר תמצא שאף אחד לא ישנים שנתו. אז היה שם היו מתים. אז איך נכנסו? מראה אומרת שבאו פריצים ויחללוה. בית המקדש היה קדוש. בטח הוא קדוש, עד היום הוא קדוש. כתוב בפסוק. והשימותי את מקדשיכם, אפילו בשעה שהם שוממים, הם קדושים. לכן אסור לנו היום להיכנס הר הבית. שמה קדושה. השכינה נמצאת שם. איך אני אכנס? בנעליים, בבגדים וכו', בקלות ראש, עם אקדחים, עם רימונים, מה זה? זה לא. הר ציון ששמם, שואלים מלחובו. אז אומר, הגמרא אומרת שברגע שנכנסו הגויים לשם, הם, אז הסתלקה משם השכינה. והאמת היא שזה סיוע מדברי הזוהר. זוהר הקדוש גם מקשה את הקושייה הזו. איך יכול להיות שהגויים נכנסו למקום הכי קדוש שלנו, שהוא בית קודש הקודשים, בפרט שידוע ששם השרת שכינה, ושם היה הקדוש ברוך הוא יורד כל לילה, הוא מתייחד עם האור שלו שנמצא שם, אור השכינה נמצא שם כל הזמן. איך אמר, ושכנתי, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכה, אז הוא שוכן שם. ועל זה, שם הזוהר מביא את הפסוקים בשיר השירים על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי, שכינה הקדושה מייללת, שהיא בלילות, מגיעה לבית קודש הקודשים, מחפש את הקדוש ברוך הוא ולא מוצאת, אז היא בוכה וצועקת. 3 שעות היא מייללת. ואז יורד הקדוש ברוך הוא, אחרי חצות בשלוש שעות, מנחם אותה ומעלה אותה למעלה, מבטיח לה. זה אותה רחל אמנו שכתוב עליה, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, החל מבקר בדי. כך צריך אנחנו לדעת הימים האלה, לבכות על חורבן בית המקדש, על שיממות ההיכל, על פיזור עם הקודש מארץ הקודש, כמה יהודים מפוזרים בארבע כנפות הארץ, ואין להם, לא יודעים, לא א' ולא ב' ולא כלום, לא יעבוד. איי, איי, איי. אז אומר, המשכבי בלילות, ביקשתי שאהבה נפשי, שואל הזוהר, איך יכול להיות? משיב הזוהר, שבאותו יום שנכנסו הגויים, השכינה ברחה והסתלקה לרגע אחד. אותה שורה על האבנים של המקדש. אז איך שתה שם האש? איך הם הצליחו להחריב ולשבור? אומר, השכינה הסתלקה, ואז נשארו רק אבנים לבדם, אז הם הרסו אבנים. הרסו אבנים, ואחרי זה, אחרי שהם הלכו, השכינה חזרה. אז היום משם, כן, היא נמצאת שם ורואה את החורבן ובוכה יום יום, ואנחנו מטיילים. וכל אחד מכין לו צימר, מכין לו מזוודות, קונה כל מיני דברים, קונים ארונות, קונים... היום יש מבצעים, מבצעים של חרדים, אוי ואבוי איזה חרדים, השם ירחם. כן, אז הוא אומר, אז אם כן, באו פריצים, אז אדם סופר הולך לפי השיטה הזאת. כיוון שביום 9 באב, נכנסו הגויים לשם, אז ברגע שהם נכנסו והתחילו לנתץ את המקום, אז הקדושה ברחה, נהיה מקום כאילו חולין. באו פריצים, כך אומר הפסוק, והיחללוה, אז חיללו את הקודש, הפכו אותו למקום כאילו של חול. אבל אחר כך חזרה הקדושה למקומה. לא כתוב שבמדרש ירמיה, אחרי החורבן, היה כל יום הולך ובוכה על האבנים. היה שתשתפכנה, כן הוא אומר באיכה. הוא כתב במגילת איכה, איכה יועם זהב, משני הכתם הטוב. מה זה כתם? זהב שמכתם פז. זה היה האבנים של המקדש. תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. מובא במדרש שאותו גוי פילוסוף יווני הגיע לירושלים, שמע על ירמיה הנביא שהוא אדם גדול, אז הוא בא לשם ונכנס, שאל איפה ירמיה, אמרו לו הוא שם, איפה חורבות בית המקדש. הלך לשם, ראה איזה זקן אחד יושב כפוף ובוכה, מסתכל על האבנים, מחבק אותם, מלטף אותם, מנשק אותם ובוכה. עמד איזה 3 שעות, רואה את הזקן, אומר, מה, זה נביא, זה לא נביא. גמר, ירמיה קם משם, בא לצאת, ניגש אליו היווני הזה, אמר לו שהוא פלוני אלמוני, גיהנם ייקח אותו, ואז אמר לו, בסדר, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אני מתפלא עליך. אתה נביא ירמיה? אמר לו, כן, אני ירמיה בן חלקיה. אמר לו, אני מתפלא עליך, אדם גדול כמוך, ששמך הולך בכל העולם, יושב ובוכה על האבנים, מה קרה? אני אביא לך אבנים יותר טובות מהם. נעה עצמו עיניו רבי ירמיה הנביא, כמעט עשה אותו גל אבנים. אמר לו, אתה יודע מה זה האבנים האלה? אני איך זכיתי לנבואה, איך זכיתי לרוח הקודש, איך זכיתי שהשם היה מדבר אליי, הייתי מסתכל על בית המקדש, על האבנים האלה, והם היו נותנים לי, מכניסים בי חוכמה. זה לא אבנים סתם, אתה רואה, גוי רואה אבנים, אבל אני לא ראיתי אבנים, אני ראיתי שכינה, אור השם היה פה. אז הייתי רואה את אור השם, ומשם, אז התחלתי לקבל דברי נבואה, והתחלתי להחכים בתורה, הרי אין נבואה שורה, אלא על חכם, עשיר, ומה עוד? וענב, וכולם ממשה רבנו למדו, נכון? והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. אז אם כן, אומר, אם ככה, תדע, זה היה בית המקדש, ככה היה. והאבנים, אפילו שהתחללו, אחר כך באו, באה השכינה חזרה למקומה. והיא נמצאת שם. אם ככה, השכינה נמצאת, אז אם כן, כיוון אומר החתם סופר, באו פריצים וחללוה, ואותה שעה, מתי זה קרה? ביום תשעה באב. לכן אנחנו צמים ביום תשעה באב, אף על פי שעיקר השריפה של האחד היה בעשרה בו. אז הוא אומר, ולכן זו הסיבה.
אז למה אני אתקן לעצור מהלילה?
למה? כי היום הולך ההר הלילה. אז הרי כמו ששבת, מתי מתחיל שבת? מבערב. אז אותו הדבר גם כאן. יום הכיפורים. מתי מתחיל יום הכיפורים? בערב. אז אם כן, לילה לפני, כבר מתחיל. אתה רואה שלא רק זה, אלא גם כבר מראש חודש אנחנו מתחילים מנהגים של אבלות. וגם עוד יותר, גם ב-17 בתמוז. זאת אומרת, יש פה, גם כאן יש יותר עניין של אבל בימים האלה, יותר משאר הימים, וזה מתחיל לפני כן. ולכן, זו הסיבה. אז אם כן, השכינה הייתה שם, פרחה באותו רגע, ואחר כך חזרה בחזרה, ונמצאת שם עד היום. לכן, אין קושיה מהפסוק, והשימותי את מקדשכם, אפילו בשעה שהם שוממים, עדיין הם קדושים. ואכן, מה אומר כבודו? לא שמעתי מה הוא אומר. הרעש של המנוע הזה משקע אותי. מה רצית? תפללו על נשמת יוסף בן יהודית, שהיה לומד פה איתנו, ואותו דרס אותו בלילה לפני 10 ימים, שבר רחם. יהיה בשורות טובות. אז אם כן, רבותיי, צריך לדעת, כן אמרו שצריך להמעיט במסע ומתן בימים הללו, ויש מחלוקת גדולה בין הפוסקים. האם דווקא מסע ומתן של שמחה, או אפילו לא של שמחה? זאת אומרת, ששמחה חופה. מחתן את הבן שלו, ובונה לו. הוא הבור נקי של מלכים, כמו שאמרה הגמרא, הוא עדין גם שאר המסעים ומתנים. אז יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, דוסות ביבמות, וככה הראש כתבו שדווקא מסע ומתן של שמחה. אבל מסע ומתן שאינו של שמחה מותר. לעומת זאת, יש דוסות אחר במגילה, חולק עליו. וידוע שאי אפשר להקשות ממסכת למסכת. תוספות זה לא אותם אלה שכתבו תוספות של מסכת זו, גם במסכת השנייה. אז זה מסכת אחרת. הרבה פעמים אנחנו מוצאים שיש קושיה מתוספות אחד במסכת אחת, על תוספות במסכת שנייה. שם במסכת מגילה מובא שיש הבדל בין של שמחה ללא של שמחה, אבל ביבמות כתוב כל מסע ומתן עושה. אז יש בזה דעות שונות ופוסקים. אלה שתי דעות, עד כאן. אחר כך יש גם דעה נוספת שהביא אותה בית יוסף, שהולכים לפי מנהג המקום. כל מקום לפי מנהגו. לכן תראה, לגבי אכילת בשר, כתב מרן, מרן לא כתב שאסור בתשעת הימים, אלא כתב לפי מנהג אותו מקום. והוא התחיל לכתוב את זה עוד בספרד. שם היו נוהגים לאכול בתשעת הימים רק בשבוע שחל בו לא. אבל כבר אחריו הרב חידה כתב שידוע בארץ ישראל המנהג לא לאכול כבר מבית לחודש. יום ראש חודש, ספרדים נהגו כן לאכול. אשכנזים מחמירים כבר מראש חודש. יש מחמירים אפילו מ-17 בתמוז. אבל, אז לכן, הבית יוסף כתב לפי מנהג המקום. יש לנו עוד, הוא הביא הבית יוסף, מנהג אנשי בודים, היו שם תלמידי חכמים גדולים, זה היה בספרד, זה אזור בספרד שהיה שם ישיבה מפורסמת, שכל מסע ומתן היו ממעיטים. אז אם כן, יש לנו כמה דעות בזה. למסקנה צריך, כתב הבית יוסף, שלשיטה זו, אז רק של שמחה אסור, מה שלא של שמחה יהיה מותר. אבל בכל זאת, ימעיט כמה שאפשר. למה? אמר שהסימן הוא לא טוב. אז לפעמים יש אדם חושב שהוא מרוויח, קונה סחורה, אחר כך היא מתקלקלת, אחר כך נגנבת, אחר כך קורה איזה תקלה. למה? כיוון שהוא התעסק בזה בימים של תשעת הימים. לכן צריך להיזהר כמה שאפשר להמעיט, עדיף. לכן כתבו הפוסקים שהטוב ביותר להמעיט רק המינימום ההכרחי, לא לעשות זה. אותו דבר קניות לבית. אז צריך לדעת שקניות חדשות אסור. עושים כל מיני מחירות של סמלות, בגדים, מנשים לאתן קלה, שכאלה. אמר לי אחד שלו בבית, הארון של אשתו מתפוצץ מהבגדים ששם עצמים. הם רואים, היא קונה ואפילו לא זוכרת מה היא לבשה, מה לא לבשה. השם מרחם. מרמינן, זה כללה זה. מי שלא מסתפק ומועט, השם יצילנו. כל הזמן רואה, רוצה לקנות עוד, הב. זו תאווה כזאת של, וכן זה הדרך, וגם תכשיטים, גם זה, מה לא. מוציאים כל הכסף על הבל וריק, רק צועקים, אין. אז לכן צריך להיזהר, אותו הדבר גם תפירה, סריגה, כל מיני דברים, לא לעשות בתשעת הימים, מאחרי ראש חודש. היום, השבוע עדיין יהיה מותר עד ראש חודש, אבל שאר דברים עדיף שלא. כן, יזהר גם, זה לא סימן טוב. אבל יזהרו כמה שאפשר. ולכן גם שיפוצים וכדומה, שהרבה עושים עכשיו בימים האלה, שיפוצים וכדומה. לא לעשות ארונות, מאוד. לכן, לא זה העניין שצריך האדם להיזהר. אלא אם כן, שפעמים הכרח, כגון שהוא צריך הוא צריך לעבור, אם לא יעבור, כתוב ולא יעבור, ימי הפורים האלה ולא יעבור. אז השלום, יש שם כנס, כל יום צריך לשלם איזה סכום. זה כאן הפסד מרובה. כמה שיש הפסד, יש מקום להקל. יש. אז אם יש הפסד, הנה חינמי. כשאין הפסד, תחל. לא צריך לזה. אותו הדבר דירה חדשה. מעשה סתם, קבל את המפתח בימים האלה. אז הוא בא לשאול, רוצה שהרב ילך במקומו לגיהנם. ואז הוא מחפש שעיר לעזאזל. שאל אותי אחד, מה לשאלתי? 8 רבנים אמרו לי אסור. מה הרב אומר? אמרתי, מה אתה מחפש מישהו שאלך במקומו לגיינם, שאלך, מה אתה רוצה ממני? כן. אז בקיצור, כן, צריך לזהר. אז דירה חדשה, אלכן, אם הוא צריך להיכנס בה, ואם לא יפנה את הדירה שלו, יצטרך אחר כך לשלם כנס, ויש הרבה לא שמים לב, כותבים תאריכים, ולא משגיח שזה תאריך, תיקח לוח, תסתכל, אתה יהודי, מה אתה הולך לפי לוח לועזי? יולי, אוגוסט, אני יודע, בטיח, אספר, שמות של גויים, שמות של עבודה זרה זה. כל השמות של החודשים של הגויים, רובם ככולם, זה היה אלילים יווניים, שעל שמם קראו להם את השמות האלה. כן. פעם היה ערבי אחד בעיר העתיקה, רצה להראות לי כמה הוא מדופלם, דוקטור עלק. אז אמר, ג'נוארי, פיברברי, ספטמברי, צריך להגיד את השמות של החודשים. ויש להם רבי אל-אוול ורבי איתני, רמדאן ושעבן. כן, שם ישמור ויציל. אז אם כן, יזהר האדם לא לזה, כמה שפחות ללכת הימים האלה ולחדש דברים, לא להתחיל דברים חדשים, כדי שלא יבואו לזה. אלא אם כן, חיים אגר בצפיפות. יש לילדים קטנים, והם סובלים, זה דבר אחר. או שהוא נמצא בדירה זמנית, חייב לפנות אותה. זה משהו אחר. עליו אחי, יעשה שאלת רב. מתי כן ואיך יעשה, ומה בדיוק יוכל לסדר את העניינים. עכשיו, לגבי נישואים, גם כן, גזרו, שלא לשאת אישה בימים האלה, מאיפה? מראש חודש ועלה. האשכנזים נהגו להחמיר כבר ב-17 בתמוז, כך כתב מהריל גם. אבל ספרדים נהגו רק מראש חודש. אבל אין הכי נמי, כתוב הפוסקים, מה דין מחזיר גירושתו? הרי יש מצווה להחזיר גירושתו. אין שמחה כל כך, כי זוכר את ה... יש איתירו. אבל לכל אופן, בשבוע שחל בו, לא יעשה. הוא עד ילם אחד, לא קיים פחייה ורבייה. מעיקר ההלכה, מותר לו להתחתן. אבל בכל זאת, לא, אמרנו, זה לא סימן טוב. לא סימן טוב להתחתן בימים אלה. אחרי כדאי, בדיל ויעבור. יעזוב את העניין ויסתלק. לכן גם לגבי בשר ויין, בפרט של הימים לא כך טובים, אז יזהר, יש... מקפידים. המורדכי, יש כמה שיטות מפוסקים. המורדכי, עליו השלום, השם מקום דמו. הרצחו אותו, הגרמנים הארורים, בגיל 34. ואיזה מיטה משונה, העלו אותו באש, עם אשתו וילדיו, 5 ילדים. הוא היה גאון אדיר, כתב על כל הש"ס, ספר הלכות. מורדכי, מסכת מסכת, סימן סימן, וואי וואי. אז המורדכי, עליו השלום, הוא בן דודו וגם היה גיסו, הם נשאו שתי אחיות, בעל הגאות מימוניות, שכתב על הרמב״ם שיטה. שניהם עלו אותם על המוקד, הוא היה בן 34 והגאות מימוניות בן 44. 10 שנים, הבדל ביניהם, שם מקום דמם. אז אומר המורדכי שבכל זאת יזהר מ-17 בתמוז, הוא מחמיר, הכי מחמיר. הרשב"א, שאלו אותו מה הדין לגבי בשר ויין, כתב להם לפי מנהג המקומות. לכן מרן הלך אחרי הרשב"א, תראה מרן בשולחן ערוך, כתב שלפי מנהג המקום של אותו ארץ, איך נוהגים? אז לפי מנהג המקומות, יש מקום נעקב. הרמב״ם כתב שהמנהג, לא הלכה, המנהג, רק בשבוע שחל בה. אומר הרמב״ם, טוב, אבל מצד ההלכה, תימנים הרי נהגו, כן, לאכול, חוץ מערב 9 באב. גם בערב, דווקא הסעודה מפסקת, זה עיקר ההלכה. זה כך דין של הגמרא. המגיד משנה יש לו עוד שיטה אחרת, הוא כתב שבספרד רק לסעודה שלפני התענית. על כל שאר הסעודות הוא נותר שמותר. הכנסת הגדולה בא וכתב, הוא היה לפני 400 שנה באזמיר, כתב הכנסת הגדולה שהמנהג הוא בארץ ישראל לא לאכול ביום ב' לחודש, ממוצאי ראש חודש, באמצע השבוע, יום רביעי יהיה מותר, אחרי השקיעה ביום רביעי אסור, צריך להפסיק. אומר, ומי שאוכל, הרי זה פורץ גדר. אתם עליו דברים חמורים, כן, נזהר מאוד. גם הרב חידה בא אחריו והשליב את העניין. ולמעשה ככה נהגו, שבתשעת הימים לא לאכול, אלא לאכול מאכלי חלב או מאכלי דגים וכדומה, כדי שירחם עלינו בעל הרחמים. אז אם כן, יוצא איפה, שככה האדם שים לב כמה שאפשר. וגם, אמרנו כבר, יאמר תיקון חצות, אם ביום ואם בלילה, ויזהר שלא ישכח. לא בימים ולא בלילות, חוץ מראש חודש וערב ראש חודש. זאת אומרת, יום שלישי, אנחנו לא אומרים, כ"ט בחודש. וכן יום רביעי הוא יום ראש חודש עצמו, לא אומר. אבל שאר הימים יאמר. וערב תשעה באב, הנה חילמה, ערב נקרא מועד. שנאמר, קרא עליי מועד לשבור בחורי. ושני טעמים הפוכים זה מזה לגבי יום תשעה באב. יש, כתבו, כיוון שהוא מועד, כן, נמשל למועד, אז לא אומרים בו תחנון, ולא אומרים בו, אבל לפי הקבלה, חמור יותר. כיוון שבאותו יום מתגברת הסתרה אחרה, והיא שולטת, אם חס ושלום יזכיר עוון ופשע, יכול להינזק. זה יום, יום של נזק. לכן גם אומר הזוהר הקדוש מחמיר מאוד לגבי האכילה בתשעה באב. הביא את הפסוק, כן לא יאכלו בני ישראל את גיד המנשה, כי נגע בכף ירך יעקב. אומר רבי שמעון, חידוש נפלא מאוד. כותב, תדע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא שסה מלאכים שהם ממונים על מחנות של מלאכים. 365. כל אחד נתן לו יום שלו. והיה גם סמכמם, היה אחד מהם. לכן תראה, היה פעם הייתי ילד, הלכתי איזה בית הכנסת, הייתי שם מנורה של שיוויתי, והיה כתוב שם שמות של מלאכים, עקבתי אחרי השמות, ואני רואה סמכמם כתוב שם. הלכתי לאבא, אמרתי לו, אבא, תראה מה. אמר לי, שטוב, זה לא העסק שלך. תגיד, אל תבין. הייתי ילד בגיל 5 אולי. אמרתי, מה זה? אחר כך ראינו בזוהר, זוהר הקדוש כותב, פרשת וישלח. כן, לא יאכלו בני ישראל גיד המנשה, אומר, סמך מהם, היה מלאך קדוש, והיה טהור. אבל הוא קטרג על עם ישראל, וקטרג על יעקב אבינו. לכן ירד מגדולתו. הרי הוא גם קטרג לא לברוא את האדם הראשון. והקדוש ברוך הוא גירש אותו, הוריד אותו מכהונתו, אז איננו. אז הוא ירד. מי היום שלו, היום שלו בשנה, זה תשעה באב. ולכן זה יום שבו הוא שולט, אז עד היום הוא שולט שם. אבל הוא יצא, אז אותו יום כבר היה מזומן מששת ימי בראשית. כבר להשם ישמור לפורענות. לכן אומר הזוהר, צריך להיזהר ביום הזה מפורענות הרבה יותר מכל שאר הימים. כיוון שבו שולט הוא הפלוני, חס ושלום. אז אם כן, לכן גם אומר רבי שמעון שהפסוק לא תבשל גדים בחלב אמו אם בשסה הלווים הוא הלב מספר, שכחתי את המספר, הוא כתב שם, אומר אם תספור את סדר הימים מניסן, תיקח ניסן, אייר, סיוון, תמוז, כמה זה? 4 חודשים. כמה ימים יש בהם? בערך 120, 118, תגיד. חודש מלא, חודש חסר. 118. תיקח עוד 8 ימים מאב, כמה יצא לך באחד? 126. אז ה-127 זה כבר יום התשעה באב עצמו. וזה הלב של בשר בחלב. והזוהר אומר שזה גיד הנשה. תראה, בתחילת הלבים, שאנחנו מונים בשבועות ובקיעי מועד וכדומה, אז מה כתוב? מצוות פריה ורבייה, זה הראשונה. מצוות מילה. אחר כך הלבים, הראשון שלא לאכול גיד הנשה. לא לאכול גיד הנשה, זה כנגד יום תשעה באב. אז זה, והוא כנגדו בשר בחלב. לכן צריך להיזהר מזה. כן, הזוהר שם בפרשות משפטים כותב, מי שאוכל נכשל אפילו באכילת בשר בחלב, אם יביא בן באותם הימים, בן יהיה שודד ורוצח ואשר לשמור. פרא אדם. לכן צריך להיזהר מאוד בבשר בחלב, שלא לערב את הכלים, שהרבה אין להם דעת, קונים כלים חלביים דומים לכלים הבשריים, ותמיד זה מתחלף, והם צועקים, הבאים לשאול, אנחנו צועקים, גוערים בהם. תמיד הסיר החלבי צריך להיות שונה לחלוטין. תמיד הם קונים אותו עם ידית אחת, ועוד עושים עליו חריצים, רמז, חריצי חלב, כתוב פסוק. ושל הבשר, כלי רגיל, שמשמור את עם ישראל, ויבנה לנו את המקדש במהרה בימינו, יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן כן יהי רצון.